היי חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט יש על מי לבנות, המקום שבו תקבלו תשובות לשאלות נפוצות בקרב בוני בית פרטי בישראל. אשתף אתכם בניסיוני ודעתי וניכנס לעובי הקורה בכל הקשור לנושא הבנייה. ברוכים הבאים, האזנה נעימה. היום אנחנו נדבר על אחד הדברים הכי חשובים, וזה בחירת האדריכל או הנדסאי. כל מי שיכול להגיש את הבית הפרטי שלכם, יותר. אז פתיח קצר ומתחילים. אז מי שעדיין לא מכיר, שמי יוחאי נמר, אני מתכנן בתי חלומות אדריכליים, כולל ליווי משלב בחירת המגרש ועד הכניסה לבית. תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, ולהתרשם מעבודותיי באתר האינטרנט שלי, namerarc.com. אז ככה, איך בוחרים אדריכל? אז כמובן שבחירת אדריכל זה אחד הדברים הכי חשובים, כי בעצם אדריכל הוא זה שמתווה את החזון התכנוני של הבית, וכמו כל מוצר טוב, התכנון הוא החלק הכי חשוב. אם מתכננים משהו רע, אז זה לא משנה עד שמקצוע יבוא אחר כך בהמשך. אבל אם מתכננים משהו טוב, אז הסבירות שיצא משהו טוב מאוד מאוד גבוה. אז ערכתי רשימה של דברים שלדעתי הם מאוד מאוד חשובים שתשימו לב אליהם. יאללה נתחיל. הדבר הראשון שהייתי עובר עליו זה סגנון העיצוב. האם אתם מתחברים לקו העיצובי של המתכנן? תכנון שנובע מתוך קונספט, ניסיון קודם בסגנון העיצוב המועדף. בעצם כל הדברים שקשורים למראה. האם מה שאתם רואים אתם אוהבים אותו? האם התכנון הוא חכם, הוא נעשה לא רק בדו-ממד, אלא גם בתלת-ממד? זאת אומרת, שהחוץ והפנים הם קשורים אחד לשני, שיש איזשהו קונספט, יש איזשהו רעיון, אמירה, לאורך כל הבית, ניתן לזהות אותה ולהרגיש אותה. ונושא הניסיון הקודם, בסגנון העיצוב המועדף, אל תיקחו אדריכל שהוא מודרני, אם אתם מחפשים בית שהוא כפרי. וגם הפוך. דבר נוסף זה אדריכלות ועיצוב פנים משולבים זה בזה מראשית התכנון. תיקחו אדריכל שהוא מתעסק גם בעיצוב פנים, וזה כדי שהמוצר יהיה שלם יותר. גם זול יותר אני חושב, יותר משתלם. ברגע שלוקחים איש מקצוע אחד שעושה שני דברים, ובדרך כלל משתלם יותר, אבל זה פחות העניין, זה לא העניין של התשלום, זה העניין של... שהוא יודע כבר מה הוא עושה, הוא כבר כשהוא עושה את הסקיצות הראשוניות, הוא כבר יודע מה הוא יעשה בפנים, ואז הוא יוצר איזה שהם נישות או פתחים מסוימים. הוא מעצב חלל, ועיצוב פנים זה עיצוב של החלל, ואדריכלות זה גם חלוקות של חלל, אז זה הולך ביחד. קחו אדריכל שהוא גם מעצב פנים. האם יש ערך מוסף לעיצוב? תבדקו שהדברים לא סתם מקושטים, אלא שיש איזשהו ערך. שוב, זה השקפת עולמי, שאם עושים משהו, שהוא יהיה יפה, אבל גם שיהיה פרקטי. הלאה. האם נעים לכם לשוחח איתו ברמה אישית? האם האדם הזה, הרי זה אדם, האם נעים לכם לשוחח איתו? האם אתם מרגישים שיש מענה אמיתי לשאלות שלכם? האם הוא נותן לכם תחושת אמון? מרגיש לכם מקצועית? אם שואלים שאלות והוא עונה לכם בצורה מקצועית ועניינית ומפגין ידע, האם הוא קשוב לצרכים שלכם או שרק מנסה לקדם את מה שהוא מאמין בו? תראו, לכל מעצב, לכל אדריכל, לכל מי שמתעסק באמנות, יש לו איזושהי אג'נדה. אתם צריכים לראות שהאג'נדה שלו הולכת עם האג'נדה שלכם. למשל, אתם יכולים לבחור אדריכל שהוא מתעסק ב... לא יודע, אתם רוצים נגיד מודרני, והוא גם עושה מודרני. אבל האג'נדה שלו בתוך התחום המודרני זה מינימליסטיות, קווים נקיים. ואולי אתם לא, אולי אתם אוהבים מודרנים, אבל לא נקי. אתם אוהבים מודרני, אבל שיש... מודרני הייטקי כזה, שיש בו כל מיני אלמנטים מסוימים שהם בולטים וכל מיני איתורים. אז צריך לבדוק את זה, שאתם יושבים על אותה אג'נדה, או אם אתם רוצים בית כפרי ובגישה ירוקה, אז תלכו לאדריכל כזה שהוא מתעסק בזה, ושהאג'נדה שלו היא באמת ירוקה. בסרטונים הבאים אני אדבר אתכם מה זה בנייה ירוקה וזה, זה לא דשא וצמחים, זה משהו אחר, אבל זה הרעיון. האם אתם מרגישים שהוא נהנה ממה שהוא עושה? יש תשוקה? האם אתם מרגישים שניתן לכם יחס אישי? תראו, אלו דברים שאי אפשר להתעלם מהם. יחס אישי וזה, זה דברים שאתם מרגישים מול הבן אדם. תשוקה, אפשר לראות בעיניים שלו אם הוא מתלהב, אם הוא כאילו איכשהו מדבר על התחום שלו. זה דברים שמאוד קל לזהות. חפשו את האדם עם התשוקה שהפרויקט שלו, שלכם מלהיב אותך, מלהיב אותו, כי אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים הכי טוב, שאנחנו נהנים, ויש לנו תשוקה בעשייה שלנו. אז זו סיבה טובה לדאוג לדברים האלו. ככה, מבחינה פרקטית, אופן הצגת החלופות, האם הן מלוות בהדמיות ברורות? האם בכלל יש הדמיות? אני התקלתי בהרבה אדריכלים שלא מספקים בכלל הדמיות. אני לא הייתי מוותר על נושא הדמיות, כי לא כולנו יודעים לקרוא תוכניות, ומה גם שאני מאוד מאמין שתכנון טוב הוא גם תלת-ממדי, הוא לא בתוכנית, אלא זה החיצוניות והתוכנית, זה קורה פשוט ביחד, יש מין רגע כזה קסום שהדברים קורים ביחד, משנים פה, משנים שם, חוזרים החוצה, נכנסים שוב פעם פנימה, וככה בעצם בונים את הפרויקט. תוודאו שאתם מקבלים הדמיות, זה לא חייב להיות סרטון, הדמיה וזה, זה יכול להיות גם מצגת, אני מאוד אוהב לעבוד עם מצגת, לעתים אני עושה גם איזשהו סרטון, אבל לרוב אני עובד עם מצגות, כי זה הכי נוח, קל להעביר את זה גם בין האנשים, בני המשפחה, כמובן שיש גם תוכניות, מצגת היא מכילה הרבה מאוד דברים, יש תוכניות, יש אקסנומטריות, יש מבטים מהרחוב, מהכניסה. תראו שאתם מבינים. זמינות, האם ניתן להיפגש בימי שישי או בימי חול או בערבים, בערבים, או אולי בכלל בזום, דרך המערכת, דרך המחשב, באינטרנט. כל אחד ומה שנוח לו. אני למשל גיליתי שהפגישות בזום הן ממש פרקטיות וטובות ונוחות, כמו פנים מול פנים, לי יש חוויה מאוד טובה עם זה, ואני שם לב שיש הרבה לקוחות שאפילו מעדיפים, יש לקוחות שמעדיפים את הפנים מול פנים, הכל בסדר. הרעיון שתבדקו את, את הזמינות של אותו אדריכל, והאם הצורה שבה הוא מתקשר טובה לכם. קרבה פיזית לאתר או נכונות להגיע לשטח בשעת הצורך, חשוב, לראות כמה הוא, יש לו נכונות. בדרך כלל האדריכלים שיש להם את התשוקה ואת הפשן, הם גם יש להם נכונות יותר להגיע. היכרות וניסיון עם אותה ועדה לתכנון ובנייה. זה משהו שאני רוצה להתעכב עליו רגע או שתיים. אני שם לב שברשתות החברתיות, הרבה פעמים אנשים אומרים, בבקשה, חברים, תשלחו לי בבקשה המלצות לאדריכלים שעובדים עם ועדת ככה וככה. וזהו. כאילו מה, זה הדבר היחידי שמעניין אתכם, אם הוא עובד עם אותה ועדה, לא זה שהוא מקצועי, לא יצירתי, לא יחסי אנוש טובים, חוויה טובה, יורד לפרטים, מגיע הרבה לשטח, יש כל כך הרבה דברים שחשובים באדריכל, ודווקא היכרות וניסיון עם הוועדה זה לא אחד מהדברים החשובים בהם. זה פלוס, זה בונוס נחמד. אני רוצה שתבינו משהו, בעבר, הנושא הזה של ההיכרות הוא היה יותר קריטי. גם, שוב, אף פעם הוא לא היה קריטי, אבל היה לו יותר משקל, כן? היום המשקל הוא הרבה יותר זניח, מאוד זניח, כי כולם עובדים עם אותה מערכת היום. יש מערכת רישוי זמין שעשתה רפורמה בכל הנושא הזה, בכל הארץ. בעצם כולם עובדים על אותם דברים, אותם דרישות, הכל אותו דבר. יש איזה שהם ניואנסים קטנים בין ועדה לוועדה, נשארו כמה ניואנסים קטנים, אבל זה לא משהו שיעכב את הפרויקט בצורה קיצונית או משמעותית. קצב עבודה זה דבר חשוב, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. אני חושב שהתוצאה בסוף, התוצאה, מה הבית שקיבלתם, זה הדבר הכי חשוב, כי אם זה אתם נשארים. אף אחד לא יזכור שאם האדריכל הזה הצליח לצמצם בחודש ימים את הזמן עד שקיבלנו את היתר, אף אחד לא יזכור את זה. בסוף מה שזוכרים זה כשאתה חי בבית ואתה מסתכל ואתה אומר, וואי, זה כיף לי לגור פה. או להפך, אתה רואה ואתה מסתכל, אתה אומר, יאללה, למה לא זה? הוא לא חשב על זה, למה לא סגרנו את זה? כל מיני דברים כאלו. אז היכרות וניסיון עם הוועדה, עם אותה ועדה לתכנון ובנייה, זה בונוס. זה הכל. לא הייתי פוסל אדריכל טוב, שיש לכם אותו חיבור טוב, רק בגלל שהוא לא עבד עם אותה ועדה. יש את נושא החוזה והצעת מחיר. חשוב שיהיה לכם ברור מה אתם מקבלים, מה אתם לא מקבלים, מה כלול במחיר, מה לא כלול במחיר, כדי שאתם תהיו, שינוי לכם הפתעות, שום דבר לא ברור מאליו, מה שכתוב זה מה שיש. תמיד תצאו עם נקודת הנחה הזאת ותלכו על האדריכל עם הצעת מחיר הכי מפורטת, כי זה נותן טעימה של איזה אדם הוא. כל כך אפרט רק בהצעת מחיר, אז בטח גם התוכניות יהיו מפורטות, או כל הגישה שלו תהיה רצינית. ממליצים. סליחה. בקשו מהמתכנן לקבל טלפון של לקוחות קודמים כדי לקבל מושג מימן על טיבו של האדריכל. לרוב, לקוחות קודמים יספרו לכם על מה שטוב ומה וגם מה שפחות טוב באותו אדריכל, ללא כל אינטרס הנראה לעין. ניתן ללמוד הרבה על האדריכל דרך לקוחותיו, זה מאוד פשוט. הוא עשה לה עבודות קודמות, אנשים היו מרוצים, תראו, חפשו את האלה שמתלהבים לספר עליו. או עליה, כן, לכל גם אדריכלית. אז זה מאוד מאוד חשוב. אני רק רוצה הסתייגות קטנה ולציין שלא תמיד, לא תמיד הלקוחות יודעים שהם קיבלו תמורה טובה או לא. הרבה פעמים אנשים ימליצו על מישהו רק הוא נתן להם תחושה טובה וכל החוויה הייתה טובה, שזה לא פחות חשוב. אבל הרמה לא הייתה מי יודע מה גבוהה. אני אתן סתם, אתן לכם דוגמה, משהו שקרה לי לפני בערך חודשיים, אולי טיפה פחות. הגשתי מה שנקרא חלופות ללקוחות, והלקוחות שלי החליטו להביא איזשהו חבר, שהוא גם ברחבה הזאת, וגם לו יש מגרש, והוא כבר הגיע לשלב מתקדם עם האדריכל שלהם. והוא בא והסתכל בזה, והוא נדהם מהדמיות, מהתוכניות. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי שכאילו להוציא את עצמי, זה טוב אני, כמה אני עושה דברים יפים וזה. זה לא המצב. כאילו, קודם כל, כן, אני מאוד גאה במה שאני עושה, אבל אני לא בא עכשיו לעשות פוזות ולהשתחצן. אני פשוט מנסה להגיד לכם שכאילו, מנסה לתת לכם איזושהי סיטואציה שתזהרו ממנה, כי הוא הסתכל, ישב, והוא נדהם. הוא אמר, וואי, אני לא קיבלתי כזה דבר, אני לא קיבלתי כזאת מצגת. הוא אמר, אני לא קיבלתי ככה וככה. לי לא היה הדמיה כל כך ברורה. לא היה לי מבטים מפה ומשם. לא היה לי את כל הרשימות וכל הדברים, ואת הניתוח שמש וניתוח אקלים וכל מיני דברים שהוא בכלל בכיוון האוויק, הוא בכלל לא ידע שאפשר לקבל את זה. אז הוא לכאורה חשב שהוא מבסוט, הכל טוב, עד שהוא הגיע לפגישה איתי, ופתאום הוא הבין ש... וואלה, אולי הוא לא קיבל תמורה כזאת טובה. אז כמובן שזה היה לא נעים בשבילו, אבל זהו, הלקוחות שלי סמכו. זהו, אז זה הסיפור. לגבי השכר טרחה, זה משהו שאנשים נותנים לו הרבה משקל, ובצדק, כי בכל זאת, אסור לנו לקפוץ מעל הפופיק, וצריכים להתאים את עצמנו ליכולות שלנו. אבל גם בטריחלות יש דווח מחירים מאוד מאוד גדול בין אמן לאמן, בין מעצב למעצב. וכמו ברכבים, פיאט לא עולה כמו מרצדס. שתי הרכבים ייקחו אתכם מנקודה A לנקודה B, אבל מרצדס ייקח אתכם בקלף. אין פה מה, אין עניין. אז, ובדרך כלל זה הולך ביחד, עלות מול תועלת, אבל חשוב שתהיו, לא לקפוץ מעל הפופיק, להיות בגובה שלכם, הדברים שלכם. ועם זאת, צריכים לראות שיש הלימה בין המחיר לבין היקף העבודה המוצעת, שלא המחירים סתם גבוהים, אבל אתם לא מקבלים שום תמורה. תבדקו את הדברים האלו, וגם מה שלא כלול במחיר, מה שדיברנו קודם, והיזהרו מהצעת מחיר נמוכה מדי. הדבר הזה, אני נותן לכם הצעה לגבי הכל, כל אנשי מקצוע, מגגן, אדריכל, אינסטלטור, איש שלד, איש קרמיקה, רצף, הכל. לא להתקרב להצעות נמוכות מדי. אם אתם לוקחים כמה הצעות מחיר, ויש לכם הצעת מחיר שהיא בצורה מאוד קיצונית נמוכה, כנראה שהוא תמחר בחסר, ומי שיפסיד פה זה לא הוא, זה תמיד אתם, כי או שהוא יברח באמצע, הוא הרי הוא לא יפסיד, הוא צריך להתקיים, הוא מחלקל את משפחתו ולא יודע מה. הוא עשה טעות, הוא יעביר את הנזקים אליכם. לא כדאי, לא כדאי. אז אל תתפתו להצעות מאוד מאוד נמוכות. כי הוא יכול לברוח באמצע, כמו שאמרתי, הוא יכול פשוט לא להשלים את העבודה כמו שצריך, או פשוט לעשות הכל חפלאפ כזה מהר ולא לא מקצועי. אתם לא רוצים את זה. אתם יכולים להימנע מזה. תעזרו באותו אדריכל שתבחרו, כדי שיגן עליכם. תראו לו את הצעות מחיר. הוא יודע, האדריכל טוב, ראה כמויות אדירות של הצעות מחיר, והוא יודע פחות או יותר את המחירים בשטח. אפילו עכשיו, כשהמחירים כל הזמן עולים, בגלל הקורונה ובגלל סין וכל הדברים האלו. המחירים באמת עפים לשמיים. אז זהו, אז גם באדריכלות, אל תיקחו, אל תיקחו את ההצעה הכי נמוכה. וזה איזשהו נקודה אחת נוספת, שבעצם מרחיבה את עניין השכר טרחה, ניהול סיכונים. אתם משקיעים הרבה כסף בהגשמת בית חלומכם, זה יהיה טרגי אם לאחר כל ההשקעה לא תקבלו את מה שרציתם וחלמתם עליו, רק כי רציתם לחסוך כמה אלפי שקלים. תמיד תעשו סיכון מחושב. כמה סיכונים, כמה סיכנתם בשביל כמה חסכתם. העיקרון הוא נכון לגבי כל דבר ודבר בתהליך הבנייה. אז תשימו לב לדברים האלו, אני אגיד לכם מה העניין. יש פרויקט גדול, הוא מאוד מאוד רחב. יש מגוון דרכים לחסוך בו. לא הייתי חוסך באדם, באיש מקצוע הכי חשוב להדעתי, בפרויקט הזה או בכל פרויקט בכלל, שזה המתכנן. לא הייתי חוסף, ולא יודע, כמו שחברות הייטק לא חוסכות באדריכל תוכנה שלהם, שהוא בעצם מגדיר את הכל. כי בסוף הכל מתחיל ממנו, הכל מתחיל ממנו מעץ, ולאט לאט מתפזר לכל אנשי מקצוע. אם שמה חסכתם, או לקחתם מישהו שהוא לא מספיק טוב מבחינתכם, אבל למדת טוב, הוא לא היה מאוד מאוד זול, כמעט ודאי שלא תקבלו את בית חלומכם. וזה פשוט חבל, כי זה עולה הרבה מאוד כסף. ואני אגיד לכם עוד משהו, אני לא מזלזל בכסף שלכם, כן? אני מבין שכל שקל זה בסוף נערם, בסוף חוסכים פה, חוסכים פה, חוסכים פה, בסוף זה נערם, אבל לא הייתי חוסך באדריכל או בהנדסאי, מי שדיקחו, זה המעצב, לא הייתי מתכנן במתכנן. לא הייתי חוסך במתכנן. אני אתן לכם סתם איזושהי דוגמה קטנה, איך הייתי מנהל את זה נכון? למשל, אם יש לכם כמה הצעות מחיר, יש לכם אדריכל אחד שמאוד התחברתם אליו, הוא עונה על כל הדרישות שלכם, אבל מה? הוא יקר בעוד 15,000 שקל. סתם אני אומר. 15,000 שקל זה לא מעט כסף, נכון? זה הרבה כסף. כל אחד יגיד לכם. אבל, אם אני עושה את זה באחוז מעלות כל הפרויקט, זה לא כזה הרבה. כי מגרש עולה בערך מיליון שקל, נכון להיום? אני בערך, בערך, שוב, אנחנו ככה, אני סתם נותן איזה ממוצע כזה של הפריפריה ולכיוון המרכז, אבל ללא המרכז. אוקיי? מיליון שקל ועוד שתי מיליון שקל בערך העלות של הנכס עצמו, לבנות אותו. אנחנו מדברים פה על 3 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים, מה זה 15,000 שקל מתוך ה3 מיליון שקלים? זה בטל ב-60. עכשיו, נכון, 15,000 שקל זה הרבה, אבל אני אחסוך אותם, אני אחסוך אותם פשוט במקום אחר. אני אחסוך אותם באלומיניום, בנגרות, בעיצוב פנים, בכל מיני דברים אני אחסוך. יש בית, יש לו המון 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 פרטים, אני אחסוך קצת פה, קצת פה, קצת פה, את ה-15 אלו קל, ממש בקלות אפשר להחזיר אותם, וגם אף יותר, אדריכל טוב יודע לעשות את הבנייה שהיא גם יפה, נראית יוקרתית, אבל לא בהכרח יקרה. אז זה הנושא הזה, בסרטון אחר אני מדבר הרבה על כמה עולה לבנות בית, תוכלו לעיין ולראות, והדבר הנוסף זה נושא האינטואיציה. אתם, האם מרגיש לכם שלמתכנן אכפת לכם, אכפת מהבית שלכם כמעט כמו לכם? אדריכל טוב, מושקע כל כולו בפרויקט, ניתן לראות את ההתלהבות ואת התשוקה למקצוע. זה דבר בולט שלא ניתן לפספס. כשאתם עומדים מול איש מקצוע שיש לו תשוקה, והוא נהנה ממה שהוא עושה ויש לו פשן, רואים את זה. אז זה מה שנקרא סינון ראשוני, חפשו את האדם עם הפשן, כי האדם שיש לו פשן, יעשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר, כי הוא פשוט נהנה, וחשוב לו שהדברים יצאו טוב. כולם יגידו לכם שהם מקצועיים וטובים, אבל מה תחושת הבטן שלכם אומרת? ואני אגלה לכם סוד, אתם יודעים מה קורה, מה הדבר הנכון לכם. באינטואיציה לא טועה. אני שמתי לב שהאינטואיציה שלא טעתה. כל פעם שלחתי נגד האינטואיציה, אכלתי אותה. אז אני אמליץ לכם בחום, לכו עם האינטואיציה שלכם, לא רק המתמטיקה או רשימות אקסל, מה בסוף בפנים, האם אתם אומרים, כן, אני אלך איתו, ומה אתם מרגישים? מרגישים, כן, זה האדם בשבילנו, או שאתם מרגישים, אולי לא, זהו, אני מקווה שיהיה בסדר. אתם מרגישים את ההתנדנדות הזאת? כנראה שהוא לא האדם בשבילכם, הוא לא המעצב בשבילכם. זהו זה, חברים. אני מזמין אתכם לכתוב בתגובות מה אתם חושבים על הנושא שעסקתי בו היום. ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, תנו לייק. זה מאוד יעזור לי. ואם אתם חדשים כאן, אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ ותצטרפו לקהילת העוקבים שמאזינים לי יום יום. נתראה בפרקים הבאים, ביי!